אז אנחנו פה בשורה הרביעית בדף נון א', נכון? סיימנו את הסוגיה של לא לאיש חזקה בנכסי אשתו. אנחנו עכשיו בתמונת הראי של הדין הזה, שלא לאישה בנכסי בעלה. גם לאישה אין חזקה בנכסי בעלה. כיוונת לשאלת הגמרא? אומרת הגמרא, פשיטה, כיוון דאית למזונה, היא מזונה דקאחלה. ברור, היא אוכלת את מה שהיא אוכלת, זה כמו שלבעל יש אכילת פירות וזה פשיטה, אז גם היא מקבלת מזונות, אז מסתבר שהיא יושבת בקרקע הזאת כנתן את הקרקע לצורך אכילת מזונותיה שהוא חייב לה, אז ממילא אין בכך שום ראיה שהקרקע הזאת שלה. אומרת הגמרא, לא צריכה דייחד לה ארה אחריטי למזונה. כלומר, שלצורך המזונות אכן יש לה קרקע מסוימת. לא הקרקע הזאת, זה הקרקע שאנחנו מדברים עליה. הקרקע הזאת היא קרקע ידועה, גלויה וידועה, שהיא קרקע עומדת למזונותיה. ופה מדובר על קרקע אחרת. הקרקע האחרת הזאת היא לא לצורך מזונות. ובכל אופן, מחדשת המשנה שהאישה לא יכולה לטעון עליה חזקה. אז תשאלו למה, איך אומר הרב ביגון, תשאלו אותי למה, נכון?
למה זה לא כתוב בכתובה?
ככה אומר הרב ביגון תמיד, נכון? יש לו כזה מטבע לשון. אז אומר הרשב"ם, תסתכלו.
בלי אשתי אומרת, אל תשאל למה.
זה בדרך כלל אומר, למה? ככה
שומע. אומר הרשב"ם בדיבור מתחיל דייחד לה, דייחד לבעל בעל קרקע אחריטי למזונות, ואפילו אחי לא קפיד בעל אי אכלת פי, ואילקח לית לחזקה. אז נכון שמזונות יש לה מקרקע אחרת. ראיתם את הרשב"ם? דיבור מתחיל דייחד לה. דייחד לבעל הקרקע אחריטי למזונות, אפילו אחי לא קפיד בעל אי אכלת פי, ואילקח לית לחזקה. כלומר, כיוון שהם חיים באהבה ואחווה ושלום ורעות, אז ממילא נכון שמה שעל פי חוק הוא חייב, הוא נותן לה ייחד לקרקע, אבל גם אם היא אוכלת מאוד קרקעות, זה אשתו היקרה, ודאי הוא משמח, עד רבה הוא רוצה שיהיה לה מזונות די ויותר, ולכן בשמחה הוא גם מאפשר לה לאכול דברים נוספים. ולכן...
זה כבר מגיע עכשיו לבית דין, ושל מי הקרקע זה...
אנחנו מדברים כנראה על מה שהיה קודם, אתה אומר, אתה אומר על... איך אני ציירתי כזאת תמונה אידיאלית ונמצאים בבית דין. טוב, אז כנראה שזה על ההיסטוריה. עכשיו קרה משהו, אבל חזקה שעד עכשיו הם חיו באהבה ואחווה ושלום ורעות. כן, חוץ מזה, אני אענה לך תשובה יותר פשוטה. הם חיו באהבה ואחווה ושלום ורעות, ככה הבעל חשב. היא זו שפתאום התחילה לטעון חזקה, הוא לא ידע מה היא מתכננת לו. אבל הוא עד עכשיו באמת פרגן לה. בסדר. כן, על כל פנים, אז זה מה שהגמרא עונה, דייחד לה ארה אחריטי למזונה. אומרת הגמרא, בסדר, אז זה לעניין החזקה. אז זה פה, כדרך הגמרא פה בסוגיות האחרונות, הגמרא תמיד בודקת את שני השאלות. א', את הדין של החזקה, ואז היא אומרת, טוב, חזקה לא, משמע שחזקה אין, אבל ראיה יש. כלומר, מה זה ראיה? אם היא תביא עדים או שטר שהיא קנתה את הקרקע. חזקה היא רק סוג של תחליף, נכון? אז חזקה אין, זה לא, אבל ראייה משמע שמביאה ראייה ברורה בעדים שזה נמכר או ביאה שטר שהוא מחר לה, אז הקרקע הזאת מכורה. שואלת הגמרא, למה? למה לגילויי זוזי הוא דבעי? כלומר, הוא עשה פה מחירה, בעצם הוא עשה לה סוג, אולי הוא עשה לה סוג של תרגיל. מה זה לגילויי זוזי? הרי עקרונית, כל מה שכסף של האישה זה של בעלה, נכון? אבל לפעמים הבעל חושש, אולי היא קיבלה איזה כסף, והיא לא מביאה לי את זה, למרות שזה מגיע לי, כן? ואולי היא מחביאה את זה. אז הוא עשה איזשהו תרגיל כדי שהיא בעצם תוציא את המעות מתחת לבלטות. כן? איך הוא יעשה את זה? הוא ימכור לה את הקרקע. ברגע שהוא ימכור לה את הקרקע, נכון? אז היא תשלם לו, היא יוציאה את הכסף. והוא יגיד, מאיפה הכסף הזה? ושלי, אז בעצם הוא בכלל לא התכוון למכור, הוא עשה סוג של תרגיל. כן, אז אומרת, אז ממילא, למה הבעל לא יכול לטעון טענה כזאת? אתה אומר שראיה, יש לה. אבל לכאורה, הבעל יכול לטעון טענה שהוא בכלל לא התכוון למכור. הוא כל מה שהוא עשה, הוא עשה סוג של מכירה פיקטיבית, כדי בעצם לחשוף את המעות שהן בעצם שלו. כן? אומרת הגמרא, מזה שאנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים שראיה, אנחנו מדייקים במשנה שיש ראיה, שמת מינה, מוכר סדה לשתוק, קנתה, ולא אומרינן לגילוי יזוז, זה יהודוואי. כלומר, מזה נוכיח שהטענה הזאת היא טענה שלא מתקבלת, שהיא טענה שהמשנה כנראה רואה אותה כטענה בלתי סבירה, ולכן אדם לא נאמן לומר טענה, לומר טענה כזאת. ככה הגמרא רוצה להוכיח מדברי המשנה.
זה ספרה שנשמעת יכול להיות הגיונית, זאת אומרת שאם הוא חושש שהיא שומרת לה כסף שהוא לא יודע עליו, אז איך הוא יכול לגלות את זה?
היא עכשיו כבר מחזיקה בקרקע.
הרי
הוא מכר לה, היא עשתה קניין, נכון? וזה אצלה כרגע, אבל רק רוצה לבטל את המחירה למפרע ולומר, אני עשיתי כדי להוציא את המאות ולהביא אותם לידי, ואז ניתון המחר לא היה מחר. אז השאלה עד כמה זאת סברה חזקה? זאת המחלוקת, האם זאת סברה שמתקבלת ואנחנו מבטלים את המפרע את המחירה או לא? כן, אז אומרת הגמרא, לא, אין עדיין, אי אפשר להוכיח בצורה מוחלטת מהמשנה שבאמת הסברה הזאת לא מתקבלת. למה? כי אפשר לא מגיד ככה. אתה רוצה לדייק, הראיה יש, אתה צודק, הראיה יש, אבל לא, אם הראיה יש בשטר מתנה, כל מה שאנחנו אומרים, אתה צודק שיש ראיה, אבל כל מה שהמשנה מתכוונת, בשטר מתנה, בשטר מתנה אין מאות, נכון? אין מאות, הוא נותן שטר, הוא כותב שטר מתנה, הוא לא קיבל כסף. על ראייה כזאת מתכוונת המשנה שמועילה. אבל אם זה שטר מחר, הדבר הזה עדיין יכול לטעון, לגילוי יזוז עשיתי ככה. מכרתי לגילוי יזוז, אבל לא גמרתי בדעתי למכור. אמר לי רב נחמן לרב הונה. כן, אז עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה באמת סביב עצם הדיון, מה שנקרא גופה. כן, אנחנו דנים בגוף הדבר, בגוף השאלה, של האם בעל יכול לטעון שמחרתי לגילוי יזוזי. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לרב הונא, לא הווה מר גבן באורתא בתחום, באורתא באורתא בתחומה דאמרינן מלמעלייתא. כלומר, אז זה סתם כדאי לראות פה דברי רש"י, מה זה באורתא בתחומה? אז אורתא זה הכוונה אמש, ליל אמש. לא היית אצלנו בליל אמש, מתי? בתחומה. מה זה תחומה? תחומה זה בית המדרש. כן, למה, והכוונה לבית המדרש. למה נקרא בית המדרש תחומה? אומר הרשב"ם, תסתכלו, אומר הרשב"ם, דיבור המתחיל בתחומה, זה בערך באמצע עמוד, קצת למעלה מאמצע עמוד, בתחומה אומר הרשב"ם, בתי מדרשות שלהן בסוף התחום היו, כדי שיוכלו לבוא שם בשבת מן העיירות שמסביב. אז לכן היו בתי מדרשות בסוף התחום. כן?
כן, שלא היית בסביבה, אז לכן לא נכנסת לבית המדרש.
כן, נכון, לא היית... אז לא היית, לא אמר גבן באורתא בתחום הדמרין מלי מעלייתא. אמר לי, כן, אז רבונה אמר לו, מהי מילי מעלייתא, אמריתו, איזה דבר, איזה דברים נשגבים למדתם שם ואמרתם? אמר לי, המוכר שדה לאשתו, קנתה, ולא אמרינה לגילוי יזוז, זה יהודי בית. זה מה שלמדנו בבית המדרש, שהמוכר לא יכול לטעון שעשיתי את זה לגילוי יזוז ולא גמרתי בדעתי למכור, אלא אנחנו אומרים, הקרקע מחורה, היא קנתה. אמר לי, פשיטה שאי אפשר לטעון טענה כזאת, למה? דל זוז עם מהחה ותקנה בשטרה. כלומר,
על המחירה היה...
כן, האוסו... הוא סובר שכאשר אנחנו עם קרקע נקנית בשטר, אז הכוונה היא שכדי שיהיה קניין לא צריך את המעות. יש פה מחלוקת, אנחנו תכף נראה אותה, האם השטר קונה לחלוטין ואז המעות הם רק בגדר חוב, או שלא, המחר לא נגמר עד שיהיה גם את השטר וגם ייתן את המעות. אז פה הוא סבר, מה שהוא אמר לו פשיטה, הוא סובר שלא צריך את המות, אלא דל זוז מאחה ותקנה בשטרה. עצם השטר כבר גומר את הקניין. וממילא הוא מביא לזה ראיה, מילותנן, שמים במשנה, נכסים שיש אנחיות, נקנין בכסף, בשטר ובחזקה. אז ממילא, כן? אז ממילא אי אפשר לטעון לגילוי הזוזי, כיוון שהוא לא צריך את המעות האלה. הוא, מה, סליחה, כיוון שהוא לא צריך את השטר.
גם היא לא תיתן את הכסף.
גם היא, כן. גם היא, גם היא לא תיתן את הכסף. זאת אומרת, נאמר, נאמר ככה. יכול להיות שהיא נתנה, היא נתנה את המעות. זה הולך ככה, שנייה אחת. קנתה ולא אמרים גילוי זוי זוי בעיה. כלומר, היא... היא נתנה, כן, אבל נפקא מינה בעניינו הוא כזה, הרי מה הוא בא וטוען? הוא בא וטוען, אני רציתי רק לחשוף את המעות שיהיו אצלי, לא התכוונתי למכור. אז אומרים לו, זאת אומרת, דל זו זמנך, גם בלי המעות, עצם השטר, עצם השטר הוא מוכר. אז מה אתה רוצה להגיד? שכאילו, אתה רוצה להגיד, בסדר, המעות נמצאות אצלך כרגע. אבל השטר, השטר קנה את זה מצד עצמו, גם בלי קשר לכל סוגיית המעות. כתבת השטר, השטר מוכר מצד עצמו. אז יכול להיות שאתה לא התכוונת למכור את זה, להגיד שרק בגלל נתינת המעות, מכרת את זה. אבל אתה כתבת השטר, אז השטר מצד עצמו עושה את זה גם בלי המעות. זה בעצם מה שהוא אומר, ככה הוא רצה לטעון. בוא נראה את דברי רשב"ם על זה, כי רשב"ם הוסיף פה, מתמודד עם עוד שאלה. רשב"ם מעלה פה שאלה, למה הוא לא יכול לטעון? כן, אבל אני חשבתי שלולי שאני הייתי כותב לה את השטר, אז היא לא הייתה נותנת לי את הכסף. הוא יכול לטעון? למה הוא לא יכול לטעון טענה כזאת? הוא אומר, אתה צודק שהשטר מצד עצמו מועיל. אבל אני חשבתי שלולי השטר היא לא נתנת לי גם את הכסף, ולכן כתבתי את השטר. אז זה מה שמתמודד פה הרשב"ם ואומר כך. אומר הרשב"ם בדיבור מתחיל אמר לי. תראו, אמר לי, היכא דאיכא השטר מכירה, אפילו לגילוי הזוזי מכוון בקבלת המעות, בכל אופן, אבא קניין גמור. זאת אומרת, מה אומר רשב"ם? יכול להיות שהוא מתכוון, אתה התכוונת לגילוי הזוזי בזה שקיבלת את המעות, בסדר. אבל, למה עשית את השטר? כן, כמו שאומר רבי יורם מצוין, השטר עושה את פועל לבד. הוא לא צריך, כל שאלת המעות היא לא רלוונטית לשטר. דל זוזי מאחה. ותקנה בשטר המחירה. אתה התכוונת לגילוי הזוזי מצוין, הצלחת לגלות את הזוזי, המעות שלך, אנחנו לא מתווכחים על זה. אבל מה שאתה רוצה לטעון, לא גמרתי בדעתי. מה זאת אומרת לא גמרת בדעתי? אז למה כתבת שטר? הרי השטר מצד עצמו מועיל. הוא לא קשור לשאלת המעות. לדל זוזי מאחה ותקנה בשטר מחירה, לגבי מעות, דאיכא למימר, קבלת מעות הללו לא להקנה. זאת אומרת, לגבי המעות היית יכול לטעון, באמת, בקבלת המעות לא נקנה הקרקע, למה? כי לא התכוונת כשקיבלת את המעות, לא גמרת בדעתך. ולגילוי זוי נתכוון הוא לעצמו קיבלם, והוא לא התכוון כנגד זה להקנות את הקרקע. אבל לגבי שטר המכירה, לא שייך למימר אחי. כי הרי הקרקע נקנית ביחס לשטר המכירה, ובעניין הזה אין קשר למעות בכלל. זה כמו מתנה במובן הזה, זה כמו מתנה. אלא הרי הוא כשטר מתנה, דה כל מודין בו לכמה דקנתה, תכף נראה את זה. דה מה רווח יש לו בכתיבת שטר המחירה, כן, מה הוא הוסיף את שטר המחירה, לא היה צריך בשביל לגילוי הזו זה מספיק שהוא היה נותן, מספיק שהוא היה אחרי שהוא מקבל את המעות, הוא היה כבר סוגר את העניין, מה אתה מוסיף וכותב את השטר? השטר עושה את שלו, אלא ודאי גמר והקנילה, מוסיף הרלב"ם ושואל מה שהקדמתי בעל פה ואמרתי, והליקה למימר, כן, הוא מוסיף כאילו שאלה, והליקה למימר די לא כתב לשטר לא הווי אהב הזוזי, ולגילוי הזוזי נתכוון גם בכתיבת השטר. זאת אומרת, הוא בא וטוען, אני למה עשיתי שטר? כי חשבתי שהיא לא תיתן לי את המעות אם אני אסכים לו את השטר. אז למה הוא לא יכול לשוב ולטעון דבר כזה, גם אותו מוכר, אותו בעל? עונה הרשב"ם, זה כל כך לא מסיק איני שדעת, כן? עד כדי כך הבא לא מעלה על דעתו להגיד סברה כזאת כדי לתלות את הגילוי, את השטר גם בשאלת הגילוי הזוזי, ולכן שאלה הגמרא, למה הוא כתב את השטר? כן? שמזה לכאורה שהוא כתב את השטר, מוכח שהוא כן הקנה את הקרקע. אז נחזור עכשיו לגמרא. הגמרא אמרה, לדין הזה שלמדנו, המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרין גילוי זוזי דווי, אז הגמרא שאלה, פשיטא דדא זוזי מאחא ותיקנא בשטר, המילותנא, נכסים של בן יחיד נקנים כסף שטר וחזקה, אז מילא ברור ברגע שהוא כתב שטר, כן? אז שלא אמרים גלוי זוזי, אמר לי, ולאו איתמר, עלה אמר שמואל לא שנוי, אלא בשטר מתנה, משטר מתנה, השטר עובד באמת מצד עצמו וקונה, אבל בשטר מכר, לא קנה, עד שייתן לו דמיה, כלומר אתה לא צודק, מה שאתה הנחת שהשטר, נכסים שאין של האחרות נקנים בכסף, בשטר וחזקה, ומשמע שבשטר בלי קשר למעות זה נקנה, שם המשנה מדברת על מעות, אבל לגבי מחר, לא קנה, השטר לא גומר את הקניין, עד שייתן לו דמיה, ולכן אתה לא יכול להגיד, פשיטה, דל זו זה מאחה, אלא אתה צריך באמת את החידוש, של המי למעלייתה, עדיין יש לנו פה מי למעלייתה, זה חידוש, זה לא פשיטה, שהמוכר שדה לשתו קנתה, ולא אמרים לה לגילוי זוי דווי, כי היה מקום להגיד, שכן הגילוי זוי זוי דווי, והוא נתן את השטר, כל השטר זה גם קשור עדיין לגילוי זוי, כמה שמלה שהטענה הזאת לא מתקבלת, אומרת הגמרא שעדיין לא מיושב, ולאו מוטיב עלה, ולאו מוטיב עלה, רב אמנונה בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, שדי מחורה לך, שדי קנויה לך, הרי זו מחורה ונתונה. כלומר, כן, אז כתוב פה מפורש, שאם כתב לו על הנייר או לאחר, אספי שאין בו שווה פרוטה, שדי מחורה לך, והגמרא הבינה שזה שני מקרים, שדי מחורה לך, שדי קנויה, צריך לגרוס פה במקום קנויה, צריך לגרוס נתונה. כלומר, שדי מחורה לך, או שדי... לא, זה לא לך, כי לא מדובר פה דווקא על אישה. זה, לא, זה ברייתא. זה ברייתא, מה? לך זה גם יכול להיות לשון זכר לעתים. כי כתוב לו, כתב לו על הנייר. בסדר, אבל לך זה בלשון ארמית, אתה צודק. אני חושב שזה יותר מדויק גם מה שאתה אומר. כתב לו, כיצד, כתב לו על נייר או על החרס, אף על פי בשם ושווה פרוטה, שדי מחורה לך, שדי... פה צריך לגרוס נתונה לך, הרי זו מחורה ונתונה. כלומר, מה אנחנו רואים פה בפשטות? שגם אם כתוב פה מחורה ונתונה, כלומר מדובר פה על שני מקרים לכאורה, או על מחר או על מתנה, ובשני המקרים רואים שמה? שגם, שהשדה נקנית גם בלי כסף, עצם השטר קונה, לא כמו שרצה להגיד לנו שמואל. לא כמו שרצה לנו להגיד לו שמואל. וממילא... מה זה בעיה? וזה חוזר וחוזרת לנו בעצם הקושיה שזה פשיטה, דל זו זה מאחה. אומרת, זה ברייתא. ברייתא שמובאת במסכת קידושין בדף חבב. אז הגמרא מביאה על זה עכשיו שני הסברים לברייתא הזאת, כדי בעצם להחזיר לנו את המילמעלייתא. הרי שוב, הרי כשאנחנו מביאים פה את הקושיה של רב אמנונה, זה קושיה על דברי שמואל, נכון? קושיה על דברי שמואל. הגמרא וזה ברייתא, ברייתא שקשה לשמואל. עכשיו הגמרא מביאה שני יישובים איך להסביר את הברייתא באופן שלא יקשה על דברי שמואל, וממילא, כשאם דברי שמואל יהיו מיושבים, ממילא גם מיושב לנו המי למעלייתא, שיש חידוש בדבר הזה שלא אומרים לנו גילוי זוזו דווי, כיוון שבמכר רגיל, באמת, עד שלא ייתן למעות, השטר לא קונה. איך אנחנו מסבירים את הברייתא הזאת במסכת קידושין, שאומר שדי מחורה לך, שדי קנויה לך, מחורה נתונה. אז יש, אז הגמרא, באופן סכמטי, השאלה היא כזאת, השאלה אם באמת מדובר בשני מקרים, שדי מחורה לך, שדי נתונה לך, כמו שהבנו בקושיה, מחר ומתנה, או שבעצם מדובר על מקרה אחד, ששדי מחורה, שהוא כותב לו בשטר, כך מסביר השמם, שדי מחורה לך, שדי קנויה לך. כותב את שני הלשנות האלה בשטר. עכשיו נראה איך הגמרא מסבירה את שני התירוצים. אז אומרת הגמרא כך, תירוץ ראשון, יישוב ראשון והעמדה של הברייתא, שהברייתא אומרת, ולאו הוא, אומרת הגמרא, ולאו הוא מוטיב לה, זאת אומרת רב אמנונה שיקשה והוא מפרק לה, רב אמנונה עצמו העמיד את הברייתא הזאת במענה לקושיה על שמואל, כדי שלא יהיה קושיה על שמואל, במוכר שדהו מפני רעתה. אז ראינו את זה כבר, כשר לאדם יש קרקע, גרועה, הוא מחויין לסיים את המחר הזה כמה שיותר מהר כדי שלא יוכל לחזור בו, אז כן, אז כדי שלא יוכל הלוקח לחזור בו, ולכן מצידו הוא גומר בדעתו למכור אפילו עוד לפני שקיבל את הכסף, לא אכפת לו שהכסף הזה יישאר בתורת חוב עליו, כי הוא רוצה להיפטר מהקרקע.
כסף זה לא העיקר.
כסף פה זה לא העיקר. במקרים אחרים אנחנו אומרים לא, אדם לא ייפטר מהקרקע עד שהוא לא יקבל את הכסף, כי קרקע אדם נכון, אנחנו יודעים, הרי הנחת העבודה של הגמרא היא בדרך כלל שקרקע, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. קרקע אדם לא רוצה למכור, זה סוג שאיך ראינו גם למעלה, זה אונס. אפילו רואים איזה סוג, הגמרא חשבה להגיד בסברה לגבי תליו וזבין, היא אמרה, כל מחר זה בעצם סוג של אונס, אדם לא רוצה להיפטר מקרקע. אלא מה? הוא דחוק כנראה למעות, אין לו ברירה. אז אם הוא דחוק למעות, אז עיקר המחר הוא בשביל המעות, אז ברור שהוא לא ימכור עד שהוא יקבל, אז הוא לא גומר בדעתו למכור עד שיהיה לו מעות. אבל מתי אדם פחות חשוב לו המעות? כאשר הוא מוכר, הוא רוצה להיפטר מהקרקע הזאת. מוכר שדה ופני רעתה, לא אכפת לו שהמעות יישארו עליו בחוב. ברוך הבא, כוח צביקה. כן, נכון? כוח צביקה זה מושג, נכון? כוח צביקה זה מושג, לא?
אני מספר לך
על כוח צביקה. היה במה... לא, 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 לא. מלחמת יום כיפור.
הוא יכול לספר, זה מה שאני אומר, אני יודע. רבי יורם מכיר את ההיסטוריה הזאת.
מלחמת
יום כיפור? כן. הוא שואל
רבי יורם. בגולן, בגולן.
זה עבוד את התעלה או קודם או משהו כזה?
זה היה, לא, לא, זה היה בצפון. זה היה ליד חמר, בדוד. זה היה איפה שהיית. זה היה באזור שלכם. כן, אבל מורשת קרב בסוף השיעור, אנחנו נמשיך כרגע. כן, אז אומרת הגמרא, זה היה הסבר אחד, כן? הסבר אחד שמדובר על מוכר שדהו מפני רעתה, ובמקרה כזה, היא מכורה ונתונה אפילו ללא מעות, אפילו בלי נתינת מעות. זה הסבר אחד לברייתא בקידושין. הסבר שני, ורב אשי אמר, ומתנה, רב אשי אומר, וזה שמעתי את הדוגמה השנייה, שבאמת מדובר פה לא בשני מקרים, שדים מכורה לך או שדי קנויה לך, אלא בשטר אחד שהוא כתב לו את שתי הלשונות. כתב לו שדים מכורה לך וגם נתונה לך. ואז, ולמה הוא כתב לו כן? כשהוא כתב שדים מכורה לך ושדי נתונה לך, מדובר פה על שטר שבמהותו הוא שטר מתנה. כן, הרי, ובאמת צודק שמואל שבשטר מחירה עד שלא נותן את המעות, השטר לא קונה. ולמה כאן אנחנו אומרים שזה קנוי? כי מדובר על שטר מתנה. אז למה הוא כתב לו פה גם את הלז? ולמה הוא כתב בשטר רק לשון מתנה? למה הוא לא כתב בשטר רק לשון מתנה אלא גם לשון מחר? אומרת הגמרא, ולמה כתב לו בשון מחר? למה הוא הוסיף לשון נוספת? כדי לייפות את כוחו. הוא רצה שיהיה לו גם את היפוי כוח של מחר. מהו היפוי כוח של מחר תמיד? אחריות. המתנה נותן לו, אומר הרשב"ם, תכף נראה את הרשב"ם, נותן את הכוח להתמודד עם בר מצרה, כי אין במתנה דין של בר מצרה. מה עושה הלשון מחר? אחריות. ובעצם אני נותן לך את המתנה הזאת באופן כזה שגם אם יטרפו אותה ממך, אני לוקח אחריות ואתן לך במקום זה פיצוי את הכסף או קרקע אחרת שתהיה תחת ידי, כן? כן, אז לכן הוא כתב, ממילא לא קשה כלל על שמואל, כי שמואל צודק שבאמת כל מה שאנחנו רואים ששטר קונה זה בשטר מתנה, אבל בשטר המחר לא קנה עד שייתן לו דמיה, וממילא לעיקר העניין של סוגייתנו, מה שאמרנו, המוכר שדה לאשתו הוא קנתה ולא אמרים גילוי זו, זהו דבאי, אז זה עדיין מלמעלייתה, אתה לא יכול לקשות את זה פשיטה, דל שטר המאחה, דל זוזה מאחה, כי זה לא דל זוזה מאחה, זה לא פשיטה, כי הוא לא קונה בשטר ללא המעות. נראה את דברי הרשב"ם, על דיבור המתחיל, רב אשי. רב אשי אמר במתנה ביקש ליתנו. זה נמצא בשורות הבינוניות, למטה, בשליש התחתון של העמוד, ממש באמצע השורות, באמצע. מתחיל במילה רב שהיא בסוף שורה, רב זה מילה אחרונה. רב אשי אמר במתנה ביקש ליתנו, והתקפת דרך ברייתא דאבקה של שמואל קאי, כן, הברייתא שהייתה קשה לשמואל, על זה, כן, אז רב נאמן ארץ תירוץ אחד, והגמרא תירוץ שני, הוא בא רב אשי לומר, דרך ברייתא לא בשטר מחר עיר כלל, לא מדובר על שטר מחר, אלא בשטר מתנה. ודבר הרגיל הוא שכותבים בשטר מתנה לשון מחר, ליפות כוחו דמקבל מתנה, שאם יערערו עליו, יבוא הנותן לפצותו, כדין מוכר, דלא לאמת ארומת ילווה. והכי כאמר, אומר הרשב"ם. עכשיו הרשב"ם מסביר איך זה נכנס במילים של הסתר. שדים מכורה לך וגם נתונה לך, כן? אתם שמים לב, אז הברייתא מתפרשת לא מכורה לך, קנויה לך כשני מקרים, אלא כמקרה אחד. הרי זו מכורה להיות אחריותה על המוכר, על הנותן כדין מוכר, וגם נתונה היא. הוא מוסיף לו לא רק מכורה, היא גם נתונה. ולית בה משום דינה דבר מצרה, דאמרין, דבר מציאה מתנה, לית בה משום דינה דבר מצרה. והיינו, דאיקה, איפוי כוח, דמכר ודמתנה. הוא נותן לו מתנה, אבל מה שנקרא, עם כל... משודרגת, עם כל המעלות. היא גם עם הכוח של מכר, כן? וכן, עד כאן. עד כאן, אז מתורצת, אז הברייתא יש שתי אופציות להעמיד אותה באופן שלא יקשה על דברי שמואל. אומרת הגמרא, מיטיבי, כן, על מה שאמרנו, מה זה מיטיבי? מיטיבי על המילמעלייתא שלנו, שהמוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרני גילוי זו זה באש, שואלת הגמרא, כתוב בברייתא כך, לבא מן העבד ושחררו, כן? האדון לבא מהעבד שלו כסף, ושחרר אותו, ולאחר מכן הוא שחרר אותו, את אותה, את העבד, מן האישה וגרשה, הוא לבא מן האישה, ולאחר מכן גרשה, אין להן, לא, לא לעבד ולא לאישה, עליו כלום, הם לא יכולים לבוא ולתבוע מהבעל, מהאדון, שום דבר, כן? הוא, כאשר הם לבו אותו מלווה, אותו המלווה, כלומר, האדון, הבעל, הוא כתב לעבד או לאישה, הוא כתב שטר, וישאבד את כל הנכסים, כדין מיל ומשטר, כך הוא כתב להם. עכשיו, כי הוא שחררו אותו, שהם השתחררו, הם באים ורוצים לקחת את הכסף הזה, אומרים, לא, לא חייב להם כלום. שואלת הגמרא, מה איתם, מדוע לא חייב כלום? למה משום דאמרינן לגילוי זוזה ודווי? האם לא בגלל שאנחנו מקבלים את טענתו שהוא אומר שכל מה שעשיתי את זה, זה כדי לחשוף את הכסף שהם החביאו מתחת לבלטות, שהם לא רצו לספר לי עליו. אז עשיתי תרגיל, אמרתי, תלבו לי כסף, אני אשתבד לכם, ואז הם הוציאו את הכסף וקיבלו שטר. הם חשבו שעכשיו עם השטר, להפך, יהיה להם יותר טוב, נכון? ככה הם היו צריכים לשמור על הכסף, ככה יש להם שטר, והכסף שם... כי הם, הוא לא ידע, הוא חשש.
מה
אתה עשו מידע שיש להם? כי זה כסף שמגיע לו, כל מה שקנת האישה קנה בעלה, כל מה שקנה עבד קנה רבו, הכסף בעצם הוא כסף שלו, רק הוא חושב שמעלימים את זה ממנו. אז הוא עשה תרגיל, מתחכם, הוא לא התחיל להתווכח איתם, אבל תשמעו בא, סיפר להם סיפור שהוא נכנס למצב כלכלי קשה, והוא רוצה עכשיו הלוואה, האם הם יכולים לתת לו הלוואה? הם אומרים לו, כן, יש לנו בדיוק כסף. ואז הוא אומר, יש לכם כסף, אני אכתוב לכם שטר, אני מביאו לו את הכסף. אז הוא אומר, הכל היה תרגיל, רציתי פשוט שתחשפו את הכסף, לא התכוונתי להתחייב לכם בשטר הלוואה כנגד זה. זה מה שהוא עשה. השאלה אם טענתו מתקבלת, זה הדיון של הסוגיה שלנו. מה חשבת? לא הם לקחו הלוואה, מי שלוקח פה זה
הלוואה.
זה בדיוק העניין, הוא למעשה פיקטיבית הייתה פה הלוואה, רק הוא טוען, לא התכוונתי להשתעבד, כי כל מה שעשיתי, עשיתי לכם תרגיל. אל תנסה את זה בבית. מברכים אותך קודם כל, בעזרת השם. כן.
הרב אלפזי,
זה נצל,
הוא אמר,
נשבע לי
לגבור את הראש, אתה
הולך להתחתן,
תעשה הסכם ותקבור את הסיפור.
כן, אנחנו מתקדמים.
נכון,
רב יורם. לא, לא.
הוא אמר,
תעשה
הסכם הכל, רק
אחרי
לך
הרבה
יותר
מדי
לגבור את הראש.
הלאה. אומרת הגמרא, אז כן, אז מכאן לכאורה מוכח, שהטענה של לגילוי זוי זה יבד, טענת לגילוי זוזה היא טענה מתקבלת כנגד אותה מילה מעלייתה ששנינו למעלה, נכון? אומרת הגמרא, לא, שניית המדולו ניחה ללשווי נפשי עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, יש הבדל בין אם אדם עושה מחר ובין אדם עושה הלווה. אדם שעושה תרגיל כזה, הוא יעשה את זה באופן של מחר, שהוא כאילו מוכר קרקע, זה בסדר, כי פה הוא לא מכניס עצמו להגדרה של עבד לווה לאיש מלווה, אבל אדם לא יעשה תרגיל כזה על ידי שטר הלוואה, כי אדם לא רוצה, לא, כן, אדם לא רוצה, זה בושה כזאת, זה לא נעים להיות עבד לו, כי בסופו של דבר יוצא קול, יוצא עליו סוג של קול, שהוא בעל חוב, בעל חוב, עבד לא יווה, אני לא רוצה שיצא עליי דבר כזה. אומר הרשב"ם, דלא משווין נפשי, תסתכלו את לשון הרשב"ם, ענן סהדה, אומר הרשב"ם, ענן סעדה, כלומר אנחנו עדים, זה חזקה, זה סברה חזקה, זה שום אדם לא יהיה ברצונו עבד לווה אם יכול להיפטר בשום עניין. וילקח איקה למימר לגילוי יזוזה ודווי. כלומר, במקרה הזה, אנחנו אומרים, כנראה, במקרה הזה, זה מצב מיוחד. אם אדם עושה דבר כזה, אז באמת אנחנו אומרים, לא יכול להיות שהוא מת, אם יש לו אפשרות לא להתחייב, הוא לא יעשה את זה. לכן, כנראה הסברה שלו מתקבלת. וילקח איקה למימר לגילוי יזוזה ודווי. פה השברה, כי אחרת הוא לא היה מכניס את עצמו סתם להתחייבות כזאת. אבל גם במכר גמר ומקנה, שהרי אינו נעשה עבד לווה בהכשטר מחירה כלל. אפילו קיבל עליו אחריות, עדיין לא, אפילו אם קיבל עליו אחריות, אז מה? אז אם קיבל אחריות, אז אם יבוא לוקח שיתרוף, אז הוא שוב חייב, אז יכול להיות שהוא יגיע למצב של עבד לווה בעתיד. אומרת הגמרא, אבל עדיין לא נתרפה מן הלוקח לעבד לווה לגבי לוקח, זה עדיין לא קרה. כן? עכשיו זה עדיין לא על הפרק, ולכן... עכשיו אין את הבעיה הזאת, לכן לגבי מכר אין את הדבר הזה. לגבי מעות, לגבי מיל, ואנחנו אומרים, הספרה שלו מתקבלת, כי באמת, לא סביר שאדם יעשה דבר כזה, שאדם ישתאבד סתם. ולכן מסתבר שטענתו נכונה, שהוא עשה את זה לגילוי יזוזי. אבל לגבי מכר, לא מתקבל את טענתו. כן. אומרת הגמרא.
אז זה לא שגם נשפה של
כסף. מה זאת אומרת?
להגיד שזה לא מה שהוא רצה לגלות את ה...
למסקנת הסוגיה יש הבדל האם האדם מכר את הקרקע, או אם אדם מכר קרקע, או שאדם עשה שטר הלוואה. אם אדם מכר קרקע, אז אנחנו אומרים, לא מתקבל את טענתו, לא אומרים גילוי זוז ודעבד. אבל אם אדם עשה שטר הלוואה, ואז הוא טוען, ואז הוא בא וטוען, לא, עשיתי את זה גילוי זוז, שם כן מתקבל את טענתו. כי שאנחנו אומרים, באמת לא מסתבר שתם שהוא ייקח על עצמו התחייבות של לעשות מעצמו עבד לווה לאיש מלווה, ולכן טענתו שזה היה לגילוי זוז, זה מתקבלת. אומרת הגמרא, שלח רב הונא בר אבין. המוכר, אנחנו מתחילים עניין חדש, רבותיי. המוכר, קצת חדש, אבל יש פה שעות נקודה שאפשר להצטרף אליה. שלח רב הונא בר אבין. המוכר שדה לאשתו, קנתה, אנחנו הופכים את הדף, דף נון א' עמוד ב', לדף נון א' עמוד א' ונון א' עמוד ב'. אז כן, אז המוכר שדה לאשתו, קנתה, ובעל אוכל פירות ברם. כן, אז פה, אדם שמחסת לאשתו, אז היא קנתה, אבל... למרות שהיא קנתה, הרי נכון, יכול להיות שהיא קנתה את זה, אבל כל שדה של האישה מקבלת בזמן הנישואין, הוא אוטומטית הופך להיות במעמד שנכסה מלוג. לכן סובר רב הונא בר אבין, שמעכשיו המכר נתבצע, אבל הבעל אוכל פירות.
המוכר הוא זר, זה לא הבעל שמכר לה. המוכר זה אדם זר שמכר לאשתו.
לא, 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 הבעל מכר לאשתו.
הוא אכל פירות כל הזמן.
למה הוא עשה את זה?
הוא אכל פירות כל הזמן, זה מלוא.
כן, אבל פה מדובר על קרקע שהיא שלו לגמרי. הוא מכר אותה לאשתו, אז אנחנו אומרים, המכר תקף, אבל עדיין הוא יכול להמשיך לאכול פירות מהקרקע הזאת שהוא מכר. כי זה לא גר משאר נכסי מלוג שמגיעים אליה בזמן הנישואין.
זה לא היה קרקע שהיה כתוב ב...
זה קרקע שלו, זה לא קשור אליה בכלל. עד היום לא היה לה שום זיקה לגמרי על הקרקע הזאת, זה קרקע שלו. הוא החליט לתת לה מתנה. או למכור כתוב פה, סליחה, אז הוא מכר לה את זה, כנראה היה לה כסף, על מנת שכשהיא קיבלה, על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בהם או משהו כזה, אז הוא מכר לה את זה. אנחנו אומרים, הוא מכר לה את זה, אבל אכילת פירות, זכות אכילת פירות יש לו, כשאר נכסי מלוג שלה. ברם, רבי אבא ורבי אבא ובכל גדולי הדור, אמרו, במתנה ביקש לתנו לה, ולמה כתב לה לשום אחר? כדי לייפות את כוחה. כלומר, כשאנחנו רואים שטר כזה מבעל לאשתו שכתוב עליו, כתוב עליו מחירה, אנחנו אומרים בעצם זה היה מתנה. שהוא רוצה לתת מתנה גמורה, ואז למה הוא וממילא הוא לא צריך לאכול פירות, כן? כי תכף נראה בהמשך, כשהבעל נותן לאשתו במתנה, אז בעל לא אוכל פירות. אז אם ככה, למה הוא כתב לה... לשם מחר, למה הוא התבטא בשטר בלשון מחר? אז זה כדי לייפות את כוחה. מה זה לייפות את כוחה? כמו שראינו בעמוד הקודם. לתת לזה כוח של אחריות כמו של מחר. כן, על כל פנים, בין לרב הונה ובין לרבי אבא ורבי אבא ובכל גדולי הדור, אנחנו, מה אנחנו בעצם רואים? שאי אפשר לטעון לכאורה טענת לגילוי יזוזה, נכון? שניהם סוברים שהמכר קיים, לא יכולים לטעון לגילוי יזוזה ודעבד. וזה כמו אותם מלמעליית שראינו למעלה, גם הם בעצם סוברים שכשבעל מוכר לאשתו, אז הוא לא יכול אחרי זה טענת לגילוי יזוזה. שאלו עליו מאותה ברייתא. כן, שניהם. כל המחלוקת ביניהם לגבי אכילת הפירות. אבל לגבי עצם הקניין, הקניין חל. אז אומר, שואלת הגמרא שוב מהברייתא הזאת בקידוש עם דף חפב שראינו אותה קודם, לכן אותה קושיה בדיוק. מיתי וילבה מן העבד ושחררו מן האישה וגרשה, אין להן עליו כלום. מה זאת אומרת אין להם עליו כלום? למרות שהוא כתב להם שטר חוב, כן? ובעצם הם, יש להם שטר חוב, לכאורה הם באים עליו, שטר שיש בו אחריות, ובאים עכשיו לבקש ממנו את הכסף, ואומר להם, רבותיי, לא התכוונתי, לא גמרתי דעתי להשתבד ולהתחייב בכלל. כל מה שעשיתי זה, בגלל רציתי לגילוי יזוזה, מה איתם עליו משום דה אמרינן, לגילוי יזוזה יהודה ביי, אומרת הגמרא, שאני אתם, דה לא, מה שווי נשנף שעבד לווה, לאיש מלווה, כמו שראינו למעלה, כמו שאמר השבא, מה נעשה זה שאדם לא יעשה דבר כזה ברצונו, אם הוא יכול להיפטר באופן אחר.
מה זה מוסיף לנו פה ממה שלמדנו?
זה לא מוסיף, לא, זה לא מוסיף, אבל פה מתנענו המוראים נוספים שסוברים, זה מציפור איך זה עלה, איך הדבר הזה התנהל, כי הבינו רבונה כמה המוראים שסברו כמו שראינו למעלה, והקשו עליהם גם מהברייתא הזאת. ואותו תירוץ.
כל גדולי הדור.
גדולי הדור, כן. מכל החוגים.
גם ממרכז.
אני יודע. כן. אומרת הגמרא, כן. שניאתם לא לשבי אלוהי ולאיש מלווה, ולכן שם אנחנו מקבלים את הטענה של גילוי יזוז יהודה עבד. כן. כי אדם סתם לא רוצה להיות עבד לו, ולכן מסתברת טענתו, הוא לא היה עושה דבר כזה. אבל במקרה של המכר זה סיפור אחר. כן, אומרת הגמרא, אמר רב, המוכר שדה לאשתו, קנתה והבעל אוכל פירות, במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. אז עד עכשיו דיברנו בעיקר על מקרה של מוכר שדה לאשתו, נכון? כן. אז קנתה והבעל אוכל פירות, זה כמו שראינו דעת רב הונה בראש העמוד, ורב מוסיף לנו שבמתנה היא קנתה ושם הבעל לא אוכל פירות, כאשר נותן איזה, את המתנה. למה? כי במתנה אנחנו תמיד אומרים בעין יפה נותן, נכון? ולכן הוא לא אוכל, לכן שם הבעל לא אוכל פירות. ורבי אלעזר אמר, אחד זה ואחד זה, קנתה ואין הבעל אוכל פירות. גם במכר היא קנתה והבעל לא אוכל פירות. עבד רב חיסדא עובדה כרבי אלעזר. אז רב חיסדא עשה להלכה, עשה מעשה כדעת רבי אלעזר. מה זה כדעת רבי אלעזר? זאת אומרת, היה מדובר על מכר.
לא אוכל פירות.
ולא, כן, והוא לא נתן לבעל לאכול פירות לאחר מכן. אמרו לי רב נעוקווה ורב ננחמיה, בני בנתי דרב חיסדא לרב חיסדא, שווי כמר רב רבי ועביד כזוטרי. כלומר, איך אתה עושה כמו רבי אלעזר שהוא מוגדר זוטרי כנגד דברי רב שהוא רב רבי? למה רב נקרא רב רבי ורבי אלעזר נקרא זוטרי? תסתכלו בדברי רשי. יפה מאוד, תקעו ברשבם, אומר רשבם רב רבי, רב שקדם לרבי יוחנן, רבו של רבי אלעזר, כן? קדם לרבי יוחנן רבו של רבי אלעזר, אז כן, ורבי יוחנן הוא היה חברו של רב, היה תלמיד חבר, ולכן רבי אלעזר לגבי רב נחשב זוטרי.
רבי יוחנן ורב היו תלמידים חברים.
כן, ככה, תכף נראה. תכף נראה, אומר, רשב"א מביא את זה בהמשך. בוא נסתכל, תסתכל, רשב"א מביא פה כמה מימרות על העניין הזה, בדיבור מתחיל רב רבי, רב שקדם לרבי יוחנן, רבו של רבי אלעזר, זה בשורה השישית שביעית למעלה, כדי איתה בשחיטת חולין, בכל זמן שהיה רב קיים, אבא שלח לרבי יוחנן לקדם רבינו שבבבל, אז הוא היה נחשב רבו, ועוד אמר לריש לקיש שכל אותן הימים היה הוא בישיבה ואני בעמידה, כלומר אני רבי יוחנן, כן? לא, בבית המדרש, בשיעור, זאת אומרת רב היה יושב, הוא היה עומד, כמו שרב היה חשוב יותר, ועוד אמרים בעירובין, אמר רב, היידם אחד עדם חברת פה, משום דחזית אל רב מאיר מאחורי, אז הוא היה נחשב, כן, אז רב היה נחשב גדול יותר מהשאר, וזוטרי, זוטרי זה רבי אלעזר, שהיה תלמידו של רבי יוחנן, כן, אז אם רבי יוחנן הוא קטן מרב, אז רבי אלעזר שהתלמידו ודאי קטן, נכון, נכון? איך זה הולך במתמטיקה? אם A גדול מ-B ו-B גדול מ-C, אז A גם גדול מ-C. נכון, ככה אנחנו, חסר לנו פה את המתמטיקאי היום, אבל אני מניח שהוא היה מאשר את הדברים. כן, אז ואף, אומר הרשב"ם, ואף אגב די רבי אבא ורבי אבא וכל גדול הדור חבריהם, הראינו למעלה, דאמרי אל במתנה ביקש ליתן, אז הם סביר עלו כרבי אלעזר, נכון? כי רבי אבא וגדולי הדור, הם סופרים כמו דעת רבי אלעזר, שחד זה וחד זה קנתן לכל פרות. אומר הרשב"ם, אינו נמי זוטרי נינו לגבי רב, שכולם, כל אלו, גדולי הדור, הם היו תלמידי רבי יוחנן. גדולי הדור היו קטנים מרב. הוא היה יותר גדול מהם. כן. מה רואים, כן? אז אומרת הגמרא, כן, אז לכן, אז מה ששאלו אותו, איך אתה עושה כזוטרי ולא כרב רבי, תשב יקרב רבי אבית זוטרי, אמר לי, עננמי כרב רבי אבדי, אני עושה גם כרב רבי, מי זה הרב רבי שאני עושה כמוהו, דחיית הרבי נאמר רבי יוחנן, אחד זה ואחד זה קנתה, ואין הבעל אוכל פירות, אז רואים שגם רבי יוחנן אמר, כדעת רבי אבא וגדולי הדור, כדעת רבי אלעזר, שאין הבדל בין מכר למתנה, ובשני המקרים אין הבעל אוכל פירות. ורבי יוחנן, לגבי רב, זה כבר לא נקרא רב רבי זוטרי, למרות שראינו קודם, נכון שרבי יוחנן רב היה אולי נחשב גדול יותר, אבל בסופו של דבר רבי יוחנן היה חברו של רב, ולכן רב, זאת אומרת רבי יוחנן לגבי רב, זה לא נקרא זוטרי כבר. זה כבר לא זוטרי. כן, ולכן כך סבר רבי אלעזר, לא רבי אלעזר, סליחה, כך סבר רב חיסדה. כך סבר רב חיסדה. אומרת הגמרא, אמר רבה, הלכתה המוכר שדה לאשתו, לא קנתה, והבעל אוכל פירות. זה לגבי מוכר, במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. אז הסיפה ברורה, כן? קנתה ואין הבעל אוכל פירות במתנה, כיוון שהמוכר נותן בעין יפה נותן. אבל על הקרישה לכאורה אמרה פסניגרה. למה? כי אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, תרתי? מה אתה אומר תרתי? הרי זה לא ייתכן, כי אם אתה אומר לא קנתה, אז אם אתה אומר לא קנתה, מה צריך לומר שאין שהבעל, מה פתאום צריך לומר שהבעל אוכל פירות? ברור שאם היא לא קנתה, הבעל אוכל פירות. ברגע שאנחנו אומרים, הבעל אוכל פירות, בראשו של דבר שהיא קנתה, ובכל אופן, למרות שאת קניין הגוף היא קנתה, הפירות כרגע של הבעל, כי דין נכסה מלוג. אז אתה או שתגיד קנתה והבעל אוכל פירות, או שתגיד לא קנתה, נקודה, לא צריך להוסיף שהבעל אוכל פירות. אז כן, אחרי שואלת הגמרא, תרתי, אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן במאות תמונין, כאן במאות שאין תמונין. דאמר רבי יהודה, מאות תמונין לא קנתה, מאות שאינן תמונין קנתה. מה החילוק? חילוק פשוט. במאות תמונין,
רואים שזה לא שאלה.
במאות תמונין, אז היא יכולה לטעון, אז היא יכולה הבעל לטעון, לגלוי זה זה עשיתי. במאות שאין תמונין, אז הוא לא, הם גלויים ועומדים, אין צורך, אז הטענה הזאת לא מתקבלת. אז רבותיי, בסופו של דבר, מסקנת הסוגיה שאנחנו אומרים, שמוכר שדה לאשתו, במאות תמונין, הוא באמת יכול לטעון,
במאות
תמונין, כן, הוא יכול לטעון, יכול לטעון לגלוי זוז הוא דעבד, כן, בניגוד בעצם לכל מהלך הסוגיה למעלה.
אבל שמים את המעות ישר באדמה, שמים אותם בניילון, היום ניילון.
השאלה היום יש...
לא, אני אומר זה בניגוד למהלך הסוגיה עד עכשיו, כי מהלך הסוגיה כל הזמן ראינו לכאורה הפוך, היה את עמי למעלייתה והיה לנו זה, אבל פה דווקא הגמרא בסופו של דבר אומרת הלכתה שאנחנו כן מקבל את הטענה הזאת של מאות תמונים.
היום אומרים שזה יותר טוב שיהיה חשבון משותף. חשבון משותף בין שבין הבעל והאישה.
אז מה זה?
שאישה תהיה לה חשבון...
אחרי כל ההסכמים המון שאתה עושה את הולכת.
אז מה, לא יכול להיות שהחשבון נוסף לא משותף?
מה זה?
לא, זה לא, זה לא טוב.
אמרה של הסכמי ממון,
כן, אז מה שכתוב פה בעצם הסתירה שלה בדברי רבא זה לא סתירה, אנחנו רואים לזה שני מקרים. מה שכתוב לא קנתה זה כשר מאות תמונין, מה שכתוב קנתה והבעל אוכל פירות זה במאות גלויים. אז הלכה אנחנו אומרים שכאדם יכול לטעון לא רק במקרה של מלווה אלא גם במקרה של מכר אפשר לטעון לגילוי יזוזי עשיתי את זה, וכמובן כל זה כאשר המאות היו באמת לא גלויים לפני כן. אומרת הגמרא, אנחנו מתחילים נושא חדש, יש לנו זמן, היום קצת התקדם מהר, אבל אנחנו נתקדם קצת, נתקדם עוד קצת, ואולי אחרי אנחנו נעצור טיפה מוקדם, כי יש לנו קצת חוב ללימוד הלכה כמה ימים, אז קצת נלמד קצת יותר הלכה, אבל נתקדם בינתיים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין מקבלין פקדונות, לא מן הנשים, ולא מן עבדים, ולא מן התינוקות. מה זאת אומרת? אדם בא וכן, אישה נשואה רוצה לתת לו פיקדון, כן? רוצה לתת לו פיקדון. האם מותר לו לקחת את הפיקדון הזה ולשמור אותו? או מן העבד, או מן התינוקות? אומרת הגמרא, לא, אל תקבל. למה? אומר הרשב"ם, מה הטעם? תסתכלו, זה בסוף השורות הבינוניות, שתי שורות מלפני, לא מן האנשים, דייק על המימר, גנבום לבעליהם ולאדוניהם. יכול להיות שמה זה קרקע, למה הם רוצים להפקיד את אצלך? הם עשו איזה גניבה, לא רוצים לשמור את זה אצלם בבית, ונותנים למישהו, מה שנקרא, מוציאים את זה.
או שהם שומרים את זה לעצמם בכלל,
מה? לא, יכול להיות שהם לקחו, זה לא שלהם. ולכן נותנים איזה מישהו חיצוני שישמור את זה. כי הם, איפה ישמרו את זה? בבית, הבעל של, האדון יגלה את זה, אז הם מעדיפים שמישהו... ותינוק, עכשיו כל זה, זה לגבי אישה ולגבי עבד, מה עם תינוקות? אומר רשב"ם, תינוקות נמי, שהם גנבו מבית בעל הבית שהם דרים שם. עכשיו תראו איזה יופי. אומר הרשב"ם, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה לעשות את זה? אומר הרשב"ם, ואסור לסייע ידי עברי העבירה. למה אסור לסייע ידי עברי העבירה? תסתכלו ברשב"ם, וכשלא יקבלו מהם, יחזירו למקום שגנבו משם. כאשר הם יראו שלא יקבלו מהם, אז זה לא יהיה, אז הם הבינו שזה לא משתלם, אין מה לעשות, הם יחזירו. לאו אח ברא גנב, חור הגנב, נכון? אם אין לך מה לעשות, כשזה לא משתלם, אתה לא תעשה את זה גם. כן, רבו ישראל, קיבל מן האישה, אז זה היה אין מקבלים, אז רבותיי, אז זה לכתחילה לא מקבלים פקדונות, אבל מה קורה אם כבר עבר על דברי חכמים וקיבל, אם הוא קיבל, קיבל מן האישה, עכשיו הגיע זמן הפרעון, הוא כנראה לא ידע, לפני כן הוא לא למד, לא הגיע לשיעור דף יומי, בבת רדף נ"א, רק הוא הגיע אחר כך, הוא הגיע במחזור הבא, אחרי עברו שבע שנים, ואז היה לו שם את המאות, ואז הוא למד, הוא אמר, לא הייתי בסדר, אבל עכשיו מה אני עושה חזרה? כתוב, קיבל מן האישה, יחזיר לאישה.
לא יקלקל את החיים של המשפחה.
ואם מתה, יחזיר לבעלה. למה? אז למה יחזיר לאישה? אומר השבם, יחזיר לאישה ולא לבעל. דאין לנו להחזיקה, בגנבתה. כלומר, למרות שמלכתחילה אל תיקח, כי אתה צריך לחשוש לזה, אבל זה רק חשש, זה לא שהיא מוחזקת כגנבת, כן? ולכן אם לקחת, אז תחזיר למי שלקחת ממנו.
זה מאוד נקיל, יש פה עוד נקודה.
כשמה?
שיערר את חזי המשפחה, פתאום יגלה שהיא גנבה לו את הכספים.
אם
יביאו לו את הכספים...
אם הוא יחזיר את זה לבעל, אז הוא אומר, מאיפה היה לך כסף? יפה. אז תחזיר לה, אז רשב"ם אומר, כן, רשב"ם מסביר, רשב"ם מסביר שהכוונה היא שלמרות שזה חשש, אבל זה לא חזקה, אז נתנו לך תחזיק, אבל אם לא, אם האישה נפטרה, נותן לבעל, למה נותנים לבעל? אז זה ממה נפשך, כי הבעל יורד את אשתו, או שזה היה שלו באמת, אם החשש היה נכון שהוא שגנבה את זה, אתה מחזיר לבעל, ואם זה שלו, הבעל יורד את אשתו, אז ממה נפשך שזה שלו כרגע? קיבל מן העבד, יחזיר לעבד. אם הוא קיבל מן העבד, יחזיר לעבד. ואם מת, יחזיר לרבו. כן? למה יחזיר לרבו?
מה שקנה עבד, קנה רבו.
מסתם, הכל מה שקנה עבד, קנה רבו. אומר פה הרשב"ם, חידוש דין, תסתכלו חידוש דין, הרשמה אומר, למרות שדימינו פה את קיבל מן האישה להחזיר לאישה, ומן את החזיר לבעלה, ודימינו ממש לעבד, אומר הרשמה, בכל אופן יש, בכל אופן לדעתו, אומר, לדעתי אומר הרשמה, יש הבדל מסוים, מתי? אז בדיום מתחיל האחרון בעמוד, בדיום מתחיל להחזיר לרבו, מחדש הרשמה מדין. דמסתם הכל מה שקנה וקנה רבו נקודה, זה למדנו. ונראה בעיניי, מחדש הרשב"ם, דהו הדין לגבי עבד, אם ישתחרר העבד, כן? הרי פה לא דיברנו על נשתחרר, גם כבן האישה להחזיר אישה והיא מתה, מה קורה אם היא ישתחרר? דיברנו על אישה חיה או אישה מתה, מה קורה אם האישה התגרשה, מה קורה אם העבד ישתחרר, על זה לא דיברה הברייתא הזאת, מוסיף הרשב"ם ואומר, אם נשתחרר העבד זה אותו הדין ככה, אז הוא ייתן ואחר כך מת, אז יחזיר לרבו. שהרי עבד היה כשהפקיד לזה, ברגע בשעת הפקדה הפקיד, הוא סתם עבדים, גזדנינן, אז תחזיר באמת, במקרה כזה תחזיר לרבו. אבל אם התגרשה אישה ואחר כך מתה, כן, אם היא התגרשה ואחר כך היא נפטרה, אחרי שנתגרשה, יחזיר ליורשיה ולא לבעלה. למי שנתגרשה, אין הבעל ליורשיה. כל הסיבה שאמרנו שכשהיא מתה אתה נותן לבעלה, כי אתה אומר, הבעל ירש אותה, ממה נפשך? אבל אם היא נתגרשה לפני כן ואחרי זה נפטרה, אז הבעל כבר לא יורש אותה. ולכן במקרה כזה כן תחזיר לאישה, מה שאין כן בעבד, מה שאין כעבד, בעבד, שתשתחרר ואחר כך מת, אתה אומר, סתם עבדים גזלנים הם. וסתם עבדים גזלנים, אז חזקה שהוא גזל. באישה, כל הסברה הייתה רק חשש באלמה, אולי היא לקחה לבעלה, אבל אולי לא. בעבד, זה חזקה שהוא לקח מהרבו, ולכן בעבד, גם אחר שהוא מת, אתה תחזיר לרבו. אף על פי שבחייו כתוב, אם קיבל, בחייו, אם קיבל מן העבד, כן יחזיר לעבד. זה מעניין. החזקה הזאת שרשב"ם אומר, היא מועילה רק אחרי שהוא מת, אבל בחייו כתוב במפורש בברייתא שיחזיר לעבד, כן.
אבל הוא יורש אותה באיזה זוכר
מכאן,
נכון? הבעל יורש את אשתו.
כן, אם היא נשואה לו, לא אחרי גירושין.
לא אחרי גירושין.
פה היה מדובר, הרשב"ם דיבר, החידוש של הרשב"ם היה אחרי גירושין. נמשיך בדברי הברייתא, אנחנו בדף נ"ב עמוד א', בראש העמוד, קיבל מן הקטן, כלומר, הרי לנו פה נשים, עבדים וקטנים, נכון? מה קורה אם הוא קיבל את הפיקדון מהקטן? כמו שאמרנו, זה לא לכתחילה, אבל הוא כבר קיבל, מה הוא עושה? אז הוא האם יחזיר? אז אומרת הברייתא, לא, לא יחזיר, אלא יעשה לו סגולה. מה זה יעשה לו סגולה? אומר, כן, אומר הרשב"ם, לא יחזיר לו, שהרי אין יודע לשמור. הוא כמשליך לאיבוד, הוא משליך לאיבוד מי מי שמרחם, הוא כמשליך לאיבוד דמי, כשאדם נותן לו זה כאילו אתה זורק את זה לאיבוד, מי שמחזיר לו, אלא יעשה לו סגולה עוצר עד שיגדל ויחזיר לו, לכמה מפרש מהי סגולה, נראה בהמשך איך הוא בדיוק עושה לו סגולה. צודק רבי יורם שבימינו יכול להיות שהכי טוב לשים את זה בחשבון בנק, אבל בזמנם, יש פה, בזמנם תכף נראה, יש שתי אפשרויות פה שהגמרא אומר, תכף נראה מה בדיוק, ואם מת, אז יעשה לו סגולה, ואם מת, אם הקטן מת, יחזיר ליורשיו, כן? כי יורשיו הם גדולים, הם לא קטנים, ולכן הוא יכול לתת להם. וכולן, מסכם את הברייתא, וכולן שאמרו, כלומר אפילו קטן, כל אלה שיברנו אפילו קטן, כל אלה שאמרו בשעת מיטתן של פלוניין, כן, אומר הרשב"ם פה, שעת מיטתן זה לאו דווקא, זה רק אורחא דמילתא, לא צריך שדווקא אמרו, זה לא כמו מה שנקרא דברי שכיב מרע או דברים מסוג הזה, זה רק דוגמה, כי בדרך כלל, אדם שרוצה להחזיר, עושה את זה רק, הוא רק בשעת מיטתו, הוא עושה חשבון כזה, נו, עכשיו בוא נעשה, אני אומר, הולך מכאן, אני אחזיר. אבל בחייו, הוא לא היה מבזה את עצמו, אם הוא היה רוצה להחזיר, הוא היה הולך בעצמו ונותן. כן, הוא לא היה צריך לגלות את זה. לכן אומר הרשב"ם, תסתכלו, בשעת מיטתן, אורחא דמילתא נקט, וכשאין בריאים, אם רוצים להחזיר לבעלים, מיטו שלהם מיד הנפקד, יחזירו לבעליהם, מה יש להם לגלות הדבר? לכן מה שכתוב בשעת מיטתן, זה לא בדווקא, אלא זה הכי מסתבר שאומרים דבר כזה רק בשעת מיטה. אבל זה לא איזה עניין הלכתי דווקא ששעת מיטה, כמו דברי שכיב ורק יחיטובים וחיפסורים, או מצווה מחמת מיטה, שיש איזה עניין במיטה עצמה. כן, יעשה לבד, כך אומר השבם. אז לכן, אז אומרת הגמרא, מה שאמרו בשעת מיטה של פלוניין, יעשה כפירושן, כלומר הוא יחזיר הנפקד לאותו פלוני שפרשו אלו, הם פרשו את השם של פלוני, יחזירו לו. ואם לאו, מה זה אם לאו? אם לאו יעשה פירוש לפירושן. מה זה אם לאו? אומר הרשב"ם, תסתכלו. ואם לאו, אם לאו פירושו דבר שהוא לא נאמן עליך במה שהוא אמר, זה נראה לך לא אמיתי. כלומר, ואני שקורא רשב"ם, כלומר, ואם לא מאמן לה הוא נפקד, הוא לא נאמן אליך, זה נראה לך שהוא מבלף מה שנקרא, כן? שהפיקדון של אותו פלוני הוא אשל בעלים שלהם, אלא של הבעלים שלהם הוא, זה לא, לא נראה שהדברים שלו אמינים, ומתוך בושה אינם רוצים לו משהו של בעלים, זה לא לי חזקו כגזלנים וגנבים, אז יעשה הנפקד פירוש אחר לפירושו, זה הכוונה פירוש לפירושן. הם אמרו ככה, אבל אתה תחשוב מה זה באמת, שיחזור לבעליהן של אלו ולא אותו פלוני. כלומר, במקרה שזה לא נראה לך אמין הדברים שלו, תחזיר את זה לבעלים. כן. נמסור לגמרא, הגמרא מביאה סיפור, דוויתור דרבא בר בחנה. כי הכסף בינתיים, מה נעשה איתו? או רגע, אז זה הכוונה, יעשה לו סגולה. תכף נראה, דוויתור דרבא בר בחנה, אשתו של רבא בר בחנה, כי קשח בה, כשהיא נפטרה, קודם התייתה אמרה, הנקיפי, העגילים האלו, או במקום אחר רש"י פרש נזמים בבא מציעא, פה רשב"א מפרש עגילים, אמרה, הנו קיפי, דמרתא ובני ברתא. מרתא זה היה שם של חכם, אחיו של רבי חייא. אז יש, העגילים האלה הם של רבי חייא, אני מניח שמרתא עצמו לא היה הולך עם עגילים, או שאז פעם גם גברים היו הולכים עם עגילים, אני לא יודע. אבל... ובני ברתא, שלו ושל בני, של הבנים של הנכדים, כן. עתה לקמי, אז ככה היא אמרה, אז הוא בא לפני, עתה לקמי דרב, עתה לקמי דרב, כן, אז רבא בר חנה הגיע לפני רב, הוא אמר לו, אז בא לפני רב, שאל אותו, הוא אמר לי, אשתי אמרה כך וכך לפני מיטתה, אמר לה, אם הם נלך, אם אשתך נאמנת עליך, עשה כפירושה, והיא לא, עשה פירוש לפירושה. תאמר, מה זה פירוש לפירושה? אומר, מה?
מי שזה יותר מתאים שזה שלו.
כן, אבל במקרה הזה לא מדובר בהכרח, אז פה זה לא במקרה שנפקד, אז לכן אומר הרשב"ם, עקב לעצמך, במקרה כזה, תעקב את זה לעצמך, כי פה לא היה מדובר דווקא שזה היה פיקדון ביד מישהו. היא רק טענה שזה של מישהו, אז הוא אומר, אם היא נאמנת עליך, אז תיתן את זה למי שאמרה, אם היא לא, תשאיר לעצמך. כי סוד זה היה מוחזק אצלכם. אמר לי, כן, ואיקה דאמרי, אחי אמר לי, יש שאומרים שכך הוא אמר לו, היא עמידה לך, אם היא, אז פה יש שני פירושים, בוא נקרא קודם את הגמרא, את הגמרא ואחרי זה את שני הפירושים ברשב"ם. היא עמידה לך עשה כפירושה, והיא לא עשה פירוש לפירושה. אז מה זה היא עמידה לך? אז אומר רשב"ם, היא עמידה לך, פירוש ראשון, אומר הרשב"ם, זה בשורות הרחובות, שורה ראשונה ברחבות. היא עמידה לך, אותם שהיא אומרת שהם שלהם, הרי אמרה זה של מי? של מרתא ובני ברתא, נכון? אז אם הם אנשים עשירים, כלומר עמידים, זה הכוונה עמידה לך, אם הם עמידים בעיניך, כן, אותם אנשים שהיא אומרת זה שלהם, וראויים להפקיד כיפה ושאר חפצים, עשה כפירושה והחזירים להם, כי דבריה מסתברים. אינמי, היא עמידה לך אשתך, שיש לה אוהבים שנתנו לה על ממון, על מנת שלא יהיה לך חלק בו, ומתנה היא זו, שנותן לקרובי המשלה, עשה כפירושה. לפי הפירוש שני, כלומר, אם היא עמודה שיכול להיות שיש לה ממון שלה, ואז מה שהיא אמרה לפני מיטתה, בעצם הקנתה את זה בתורת מתנה, אז אתה תעשה, איך תעשה כפירושה. ואם לא, היא לא סביר לך שיש לה כאלה אוהבים שיתנו לה מתנה, אז אתה יכול לעכב את זה לעצמך. אז כן, זה לפי האיקא דאמרי.
מה זה כפירושה?
מה זה מה?
מה זה כפירושה?
פירושה דיינו בדיוק כמו שהיא אמרה. כמו
שהיא אמרה.
כן, אז זה הכוונה היא עמידה. או שעמידה הכוונה אותם אנשים שהיא אמרה הם עמידים, או שהיא אשתך עמודה שיכול להיות שיש לה כזה ממון, ואז היא נתנה את זה עכשיו בתורת מתנה. אז עוד שתי שורות רק. אומרת הגמרא, זה מה שאמרנו הרגע, שאנו הגמרא דיברה, פה זה לגבי קטן. אומרת הגמרא, מן הקטן יעשה לסגולה. מה יש סגולה? שאלנו מה עושים עם ה... איך... לא מחזירים לו, כי הוא יזרוק את זה לאיבוד. מרוך חיסדה אמר ספר תורה, רב ברבחנה ברונה אמר, דיקלה דאכל מיני תמרי. מה זאת אומרת ספר תורה? למה ספר תורה? אומר השבם, ללמוד בו. הרי פירות, והקרן קיים, אז הוא יוכל ללמוד בו, וגם הספר תורה יישאר, כי זה דבר שהוא... כן, אז השאלה פה זה אם זה דווקא ספר תורה או כל ספרי תורה. אבל הכוונה שזה נשמר, והוא בינתיים יכול גם להשתמש בזה, זה דבר שמועיל לו, ולפי ההסבר השני בגמרא, דקל הדאך על מיני תמרי, זאת אומרת, הקטן, אז יש את הדקל שהוא מחזיק לאורך זמן, ובינתיים הוא גם יכול לאכול פירות, יש איזה קיום, הקרן קיים. אומר הרשב"ם, אבל בעסקה? לא, שמא יהיה רבה דבר תקלה וטובד. אז האם לשים בבנק היום זה כמו בעסקה? מסתבר שלא, בבנק זה נשמר. אלא שזה לא מרוויח הרבה בבנק היום.
הבנק לוקח מזה משהו, זה בטוח.
בואו נלמד קצת כמה דקות הלכה. כן. כן, אז איפה הגענו? לאן הגענו? אני חושב שלמדנו ירדו גשמים בלילה ראשון. אנחנו דף עמוד 34 דף ממי. אנחנו יש לנו קצת פיגור. אנחנו נלמד עכשיו כמה דקות, מה שעכשיו, מה שנספיק. כן. דף ממי עמוד א' יוצא בעמוד 34. כתבו הפוסקים, כאשר יורדים גשמים, רגע, את זה לא קראנו כבר? את זה כן קראנו. וגם את ממוו קראנו, הגענו לממזיין, סליחה, זה בעמוד 35. סוכה שיש בה גגון, יש סוכות שבנויות באופן שיש מעליהן גגון. שבשעה שיורדים גשמים סוגרים את הגגון, שפוסקים הגשמים, אפשר לפתוח מיד את הגגון ולשבת בהן. אדם שישן בלילה בסוכה וחלו גשמים לרדת, הוא מחמת כן סגר את הגגון והמשיך לישן. כשיפסיקו הגשמים, אינו צריך לעלות מעל גבי הסך לפתוח את הגגון על מנת להמשיך לישן בסוכה. למה? משום שיש בזה טרחה, ולא חייבו לעשות כן. אולם, אולם, בזמן שהוא ישן, כן, אבל הוא לא פתור, כי יש גשמים. אולם אם אפשר לפתוח את הגגון מתוך הסוכה לידי חבלים וכדומה, צריך לעשות זאת, שאין בזה אלא רק מעט טרחה. ואין זה בכלל מצטער, או שיש לו כפתור, היום בטח אפשר, אם עושה לו איזה כפתור ליד המיטה, חשמלי. אכן כתבו הפוסקים שכשאוכל בסוכה תחת גגון או פסקו הגשמים, גם אם לצורך פתיחת הגגון יש צורך לעלות על גבי הסכך, ואין לו חבלים בתוך הסוכה לעשות זאת, אפשר שצריך לעשות זאת קודם שימשיך בסעודתו, משום שאין בזה הפסק סעודה וטרחה כל כך. כלומר, כל עוד זה לא טרחה, זה כאין תדורו. המצטער שפטור מן הסוכה, אם אינו יוצא מן הסוכה, הוא ממשיך לשבת הסוכה על אף צערו, אינו מקבל שכר לשיבתו בסוכה ואינו אלא מן האדיוטות. ואם מברך לשב הסוכה, ברכתו היא ברכה לבטלה, כן? הפטור מדבר מנעשהו, ומדבר ועושהו נקרא אידיוט, ככה מביא, זה מדברי הרמ"א הוא מביא פה. זה כך פוסק הרמ"א. זה מה שהזכרתי לכם, זוכרים שהרבס היו אומרים שעדיף להיות אידיוט בעיני הקדוש ברוך הוא ולהיות בסוכה. אמנם כתבו הפויסקים שיש חילוק בדבר, שרק אדם שפטור מן הסוכה מחמת שהוא מצטער נאמר עליו שהוא מן האידיוטות, ופרט מי שמחמיר על עצמו, שאת הגשמים יושב בסוכה, שהוא כמי ששפך לו רבו קיתון על פניו. אז פה מה אתה יושב כשהקדוש ברוך הוא בעצם לא מעוניין בישיבתך, שרבו הראה לו שאינו רוצה בעבדותו. בכל זאת הוא רוצה לקוף את רבו לעבדו בכך שיושב בסוכה. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה לא עושים לפי איך שבא לך ואיך שאתה מרגיש. חושב את מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאין זה דרך ארץ. אולם מי שפטור מהסוכה מחמת שיש לו טרחה לחזור לסוכה, כגון שפסקו הגשמים באמצע הלילה או באמצע סעודתו כשהוא יושב בביתו, וזה ודאי מחמיר על עצמו וטורח לשב הסוכה, יש לו שכר על מעשהו. כי יש הבדל, אם זה רק פטור מחמת טרחה, אז אם אדם רוצה לטרוח, יבורך. אבל אם זה מחמת שהגשמים, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תשב בסוכה, אם לא מעוניין בעבודתך, אל תעשה דווקא. כן, יש לנו עוד דקה או שאני... לא, נעצור פה. אז אנחנו בדף ממחת, תזכרו.